אין. צריך פסיכולוג שיעזור לי. טוב, אז הפודקאסט היום, בעצם המתכון של הפודקאסט שחשבתי לעשות, הוא שאני פשוט קורא קטעים שאני חושב שהם מאוד מעניינים. וכך חושף אותם בפני השומעים שהם נמצאים אולי ברכב שלהם או במיטה שלהם או ביחטה שלהם. וביחד בעצם אנחנו קוראים את הדברים וזה נותן לנו חומר למחשבה על העולם. והדבר שאני רוצה לקרוא היום זה משהו שכתב אלכסנדר סולזוניצ'ין, שהוא סופר רוסי. שבעצם הוא מצא את עצמו בגיל 20 ומשהו בגולג, והוא היה חייל בצבא במלחמת העולם השנייה, בצבא הרוסי. והוא כתב איזשהו מכתב לחבר שלו, שהוא ככה בשפת קוד הוא רשם שהוא חשב שסטלין הוא מנהיג על הפנים. ובעקבות המכתב הזה שהצנזורה חשפה, הוא נשלח לגולג. ו הוא בעצם, אני חושב, אחד הסופרים היחידים בעולם שתיאר את מה שקורה ברוסיה הקומוניסטית בפרטי פרטים בספר שלו ארכיפלג גולאג, והוא מספר גם על החוויה האישית שלו, וגם הוא עשה מחקר על החוויה הקולקטיבית שהתרחשה בברית המועצות באותם שנים. ספר מאוד יוצא דופן. עכשיו, הדבר המעניין בספר זה שסולזוניצ'ין בעצם עושה חשבון נפש מאוד משמעותי על העובדה שהוא היה כביכול הקורבן בסיפור הזה, והיו אנשים אחרים שהיו התליינים שלו, הסוערים שלו, החוקרים שעינו אותו בעינויים מאוד גדולים, וחשבון הנפש שלו הוא מגיע לאיזושהי נקודה שהוא שואל את עצמו, האם אני באמת הייתי מתנהג אחרת אם אצלי היה הכוח ולא אצלם, כן? הוא ככה תוהה תהיות מאוד עמוקות על הנפש האנושית. אז הוא עושה סקירה כזאת של התקופה שלו כקצין מצטיין בצבא הסובייטי, ומשם הוא ממשיך לתקופת המאסר, ואני אקרא את הדברים. עמוד 136. אל נתעטף בתלית שכולה תכלת של צדיקים, וכל אחד מאיתנו ישאל את עצמו, ולו זרמו חיי בכיוון אחד, האם לא הייתי גם אני תליין כגון זה? זוהי שאלה איומה אם אנחנו מתכוונים לתשובה כנה. ואז אני מדלג לאיך הוא מתאר את את היותו קצין. המתרתי על הכפופים לפקודות נמרצות, והייתי בטוח שאין פקודות טובות מאלה. אפילו בחזית שנדמה היה שהמוות משליט שוויון מוחלט בין כולנו, כוח השלטון שבידי שכנע אותי שאני איש מעולה יותר. אני הקשבתי לחיילי בישיבה, ואילו הם עמדו דום, הייתי משסע אותם, מצווה. לאבות ולסבים הייתי פונה בלשון נוכח, והם פונים אליי בגוף נסתר. הייתי שולח אותם תחת מטר הפגזים לחבר את חוטי הברזל המנותקים, רק כדי שהמפקדים הגבוהים לא יטילו בי דופי. כך נפל אנדרשיין. ועוד נזכר אני, תפרו לי תיק מפות מאור גרמני, לא אור אדם, אלא ממושב הנהג, ורצועה לא הייתה לי. הצטערתי על כך. פתאום ראינו אצל קומיסר פרטיזני רצועה מתאימה ונטלנו אותה ממנו. הרי אנחנו הצבא הסדיר, אנחנו חשובים יותר. נו, לבסוף גם את נרתיק הסיגריות הרגמני חמדתי, ולכן זכרתי יפה כשנטלו ממני, כן, כשעצרו אותו. הנה מה עלולים לגרום לאדם כותפותיו, כלומר דרגותיו. וכאשר תלשו אצלי המלאמים, המלאמים זה כאילו החוקרים הסובייטים, את הכותפות הארורות האלו, נטלו את הרצועה ודחפוני לתוך המכונית מעצר. הרי בשעת תרופה זו נפגעתי מאוד שבצורתי העלובה אעבור בחדר הטלפונאיסטים, כאילו אנשי התקשורת. הרי התוראים לא צריכים לראותני כך. ועכשיו אני ממשיך הלאה, והוא מדבר על ממש מה קרה כשהוא נעצר. אז למחרת היום לאחר המאסר, החל המעצד שלי בדרך הסיבירית. מן הסיור הנגדי הצבאי נשלח השלל החדש באיטפה. מאוסטורדה הריצו אותנו ברגל עד ברונדיצו. כשהוציאוני מן הצינוק להתפקד, עמדו כבר שבעת האסירים. שלושת זוגות וחצי בשורה. זאת אומרת, עמדו עוד אסירים שגם עצרו אותם בנוסף אליו. כשגבה מופנה כלפיי, שישה מהם היו לבושים סגיני חיילים רוסים בלים, שכבר עברו עליהם תלאות לאין ספור, ועל הגב היה רשום בצבע לבן לא מחיק באותיות גמלניות S.U. פירוש ראשי התיבות Soviet Union. אז כשהוא מגיע בעצם לחבורת האסירים, אז הוא פוגש את אחד האסירים, ועכשיו הוא יתאר אותו, את האסיר הזה ואיך הוא יתייחס אליו. האסיר השביעי היה אזרח גרמני בחליפה שחורה, מעיל שחור ומגבעת שחורה. הוא היה כבן 50 ומעלה, גבה קומה, מטופח, פניו לבנים שפותמו במזון מעודן. העמידוני בזוג הרביעי, והסרג'נט הטטרי, מפקד הליווי, רמז לי שיקח את מזוודתי החתומה שעמדה בצד. במזוודה זו היו חפציי הקציניים, וכל החומר הכתוב שנטלו ממני להאשימני. כלומר, כיצד את המזוודה, הוא הסרג'נט רצה שאני, הקצין, אקח ואטלטל את המזוודה, כלומר, אסחוב אותה, חפץ מסורבל שנאסר לי לסחוב לפי החוק הפנימי החדש, ולידי הלכו שישה תוראים וידיהם פנויות, ונציג האומה המנוצחת, כלומר הגרמני, זה מסובך מאוד, לא הבאתי את הכל לסרג'נט, ואמרתי, אני קצין, היא ככה גרמני. איש מהאסירים לא הפנה ראשו לדבריי. אסור היה להם להפנות ראש אחור. רק בן זוגי, גם הוא מסומן בסימן אסיר, הביט אליי בתימהון. כשהם עזבו את הצבא, בסוגריים, כשהם עזבו את הצבא שלנו, מנהגים כאלו עוד לא שררו שם. כנראה הוא היה מבוגר יותר, מי שיסתכל עליו בתימהון. ואילו סרג'נט הסיור הנגדי לא התפלא. אף כי בעיניו כבר לא הייתי קצין, אבל חינוכו וחינוכי היו זהים. הוא קרא לגרמני שלא חטא וציווה עליו לשאת את המזוודה. למזלו של הגרמני הוא לא הבין את שיחתנו. כולנו אספנו ידינו מאחורי הגב. בסוגריים, לשבועים לא היה אפילו סקי כלשהו. בידיים ריקות הם יצאו מן המולדת וריקם חזרו אליה. והטור בין ארבעת הזוגות פנה לדרך. לא נזדמן לנו להיכנס בשיחה עם אנשי הליווי. לשוחח בינינו נאסר עלינו, בדרך, בחנויות ובלינה. אנחנו, הנחקרים, חייבים היינו לצעוד, כביכול מחיצות בלתי נראות לעין מפרידות בינינו, כאילו כל אחד מאיתנו נדחק לתא בודד. והוא ממשיך למתאר אחרי זה את ההליכה הזאת, המייגעת, קילומטרים אחרי קילומטרים אחרי קילומטרים, בקור הרוסי, שהוא כבר מאבד את כושר המחשבה שלו, ומשהו בו מתערפל, והוא ככה, הוא צועד ושישה גבים ככה צועדים לפניו, והוא ככה משהו בו מתחיל להתפרק. ואז הוא חוזר וכותב ככה: הגרמני נתעייף במהרה, היה מעביר את המזוודה מיד ליד, שם יד על הלב, הראה בסימנים שאין הוא מסוגל לשאת אותה יותר. אז התעורר שכנו, שבוי, מי יודע מה ספג זה מקרוב בשבי הגרמני, ואולי גם ריחמו עליו שם, ונטל מרצונו הטוב את המזוודה. ואחר כך נסעו אותה גם שבועים אחרים, גם אלה ללא פקודת אנשי הליווי, ושוב הגרמני. אבל לא אני, ואיש לא אמר לי דבר. כן, והוא ממשיך ומספר איך שאז הם מגיעים לרוסיה, וישר הם פוגשים באזרחים שסוקלים גם אותו, ואת כולם שם בעצם בבוץ, והם כללים להם את האם עם אמא. ופתאום הוא מתחיל להבין שהוא, כן, את מעמדו שנתפרק, והוא אדם ככל האדם, והוא מסכם ככה: הנה, אלה הם פניו של קצין, אפילו שדרגותיו אינן תחולות. תחולות זה כנראה הדרגות של אנשי הענק ודה, שירות הביטחון הסובייטי. ולא נוסף לכך היו תחולות. כלום, לא תקעו לו במוחו, שאפילו בקרב הקצינים הוא השיעור שבעיסה. רוחשים לו אמון רב יותר מאשר לאחרים, והוא יודע יותר מאשר אחרים, וסומה עליו לדחוק את ראשו של הנחקר לבין רגליו, ולדחוף אותו בצורה כזאת לתוך הערובה. ומדוע שלא ידחוף? יחסתי לעצמי יצר של הקרבת נפש כנה, ולמעשה לא הייתי אלא תליין כשר. לו נקלעתי לתוך בית הספר של ענק ודה בימי יז'וב, אולי הייתי בימי בריאה מגיע למקום רם זה. ואז הוא מסיים באיזשהו אמירה פסיכולוגית שהיא מאוד מאוד חשובה בעיניי, ובגלל זה קראתי את כל הקטע הזה, רק כדי לקרוא את הקטע האחרון הזה. הוא בעצם אומר, תראו, אני, מי שמצפה פה שאני אעשה איזשהו סיכום פוליטי, ויגיד איך הקומוניסטים הם רעים, ומי שלא קומוניסטי הוא טוב, אז זה לא הפואנטה. והוא כותב ככה, לו זה היה כל כך פשוט. אי שם קיימים אנשים שחורים, המבצעים בזדון מעשים שחורים, ויש להבחין בהם ולהשמידם. אבל הקו המפריד בין הטוב והרע חוצה את ליבו של כל אדם, ומי יסכים להשמיד נתח מליבו שלו? בחייו של כל לב מחליף הקו את מקומו. הוא נלחץ בתוקף הרע המנצח, או שהוא מפנה מקום לטוב המפציע בזוהרו. אדם עשוי להיות שונה לחלוטין בהתאם לגיל ולתנאי החיים. לעתים הוא השטן עצמו, לעתים צדיק גמור, ואילו שמו אינו משתנה, ולא אנו מייחסים את הכל. ציווה לנו סוקרטס, דע את עצמך. ליד הבור, כשאמרנו לדחוף לשם את מציקנו, עומדים אנו עכשיו בעינונים, הרי רק השתלבות הנסיבות גרמה לכך, שלא אנו היינו התליינים, אלא הם. מן הטוב אל הרע רק זיע קל אחד, אומר הפתגם. משמע, גם מן הרע לטוב, כן, הוא ככה מסיים בנימה אופטימית. וככה אני חושב שזה קטע מאוד חזק ורציתי להביא אותו. בעצם לזכור שבעצם אנחנו יכולים להתייחס אלינו כאל איזה סוג של תדמית. ולהגיד, אוקיי, אני עקיבא, אני בן אדם טוב, יש לי, כתבתי ספר ככה על בובר, ואולי יש איזשהו משהו שהוא יותר עדין נפש אצלי, וכל מיני בלה 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 כזה. והאמת היא שבסופו של דבר, הפסע בין טוב לרע הוא מאוד מאוד עדין, ואנחנו לא, גבולות הגזרה שלנו הם לא השם שלנו, כמו שהוא אומר, זה לא התדמית שלנו, וזה לא המפלגה הפוליטית שלנו שאנחנו מצביעים לה, זה גם לא האידיאלים והערכים שלנו. זה בעצם הגבול בין הטוב לרע שבנו נמצא בלב שלנו, ובהחלטה של רגע אנחנו יכולים להפוך את כל ישותנו מרעה לטובה, ומטובה לרעה, ובעצם הקו המבדיל בין טוב לרע נמצא כרגע ממש אצל כל אחד ברגע ההווה שלו, בנוכחות כרגע ובהחלטה שלו לאן הוא ילך ולאן הוא ייקח את עצמו. אז שנזכה להתחבר לצד הטוב של הלב שלנו, לחיות מתוך החלק הטוב שבנו ולהתבונן על העולם מתוך החלק הטוב שבנו, ולהתבונן על עצמנו מתוך החלק הטוב שבנו, ולהתבונן על אחרים מתוך החלק הטוב שבנו, ולזכות לנס הגדול הזה שנקרא הטוב שבנו. זהו.